שרנו שני שירים, גם על לא יסגור גוי חרב, עם הסיום, עם הניגון של המלחמה. וגם אחת שאלתי, וזה מחבר אותנו לחיבור שעשה הארי הקדוש על פי תיקוני הזוהר. כתוב בתיקוני הזוהר שמדוע כתוב, מדוע קוראים לפורים פורים, והיו הרבה דברים בחג הפורים, למה נתפסו לנושא הזה של פורים, מפני שעתיד יום כיפורים להפך מעינוי לעינוג, כלומר ממצב של עינוי שזה יום הכיפורים למצב של התענגות שזה יום הפורים, ולכן עשו איזשהו חיבור בין פורים שנקרא על שם יום הכיפורים, אז יש את האמירה הזאת שבעצם יום כיפורים זה כפורים, יש קשר בין שני הימים האלה. אז כמו שלפני יום הכיפורים אנחנו מרגישים יום גדול שהוא נושא בקרבו אופציה לצאת מיום הכיפורים, אנחנו תמיד יוצאים אנשים חדשים, יוצאים עם טהרה חדשה, עם אחרי עבודה גדולה של כל הימים שאנחנו מתכוננים ליום הכיפורים ויום הכיפורים עצמו, אנחנו מגיעים למצב של תחושה של טהרה. אז אנחנו צריכים להתבונן איך גם יום הפורים הוא בעצם איזשהו מהלך שאנחנו מצפים, וזה אני חושב כל אחד מאיתנו מצפה שהימים האלה כל מה שסביב, כל ההכנות שסביב יום הפורים ויום הפורים עצמו, הם יהפכו אותנו, יביאו אותנו למצב כזה שאחרי יום הפורים אנחנו נהיה אנשים אחרים. והמהלך בעצם מתחיל כבר משבת זכור, שאנחנו במוצאי שבת זכור, שבת, תמיד אנחנו יודעים שהמדרגה של מה שמתגלה באמצע השבוע היא כבר מתחילה להופיע בשבת שהיא קודמת למה שעומד לקרוא באמצע השבוע, וניתן בעצם להגדיר כותרת למה אנחנו הולכים לעשות, מה התחלנו לעשות היום בשבת זכור ומה אנחנו עומדים לעשות בפורים. כמו שחזל בעצם הגדירו את הקשר בין קריאת שבת זכור ליום הפורים, ששניהם מתעסקים באותו דבר, שניהם מתעסקים בהתמודדות עם רע שיש בעולם. יש רע בעולם שבצורה המובהקת שלו, בצורה שהוא 100% רע, הוא מתלבש בצורה הזאת של עמלק, ואדם והימים האלה צריכים להעביר אותנו במסע הזה, איך אנחנו מתמודדים עם הרע. התחנה הראשונה הייתה שבת זכור, שכמו שאמרו חז"ל, הימים האלה נזכרים ונעשים, אז יש כאן כמה מדרגות בנזכרים, אבל הנזכרים הראשון זה שבת זכור, שקודמת לעשייה. לפני שאנחנו מטפלים ברע, אנחנו צריכים קודם כל לזכור שיש רע, וגם ביום פורים עצמו גם יש מצוות שונות, כשהמצוות הן מתחילות מהמגילה שהיא החלק של הנזכרים, ועד סוף היום שזה הסעודה, ששם מגיעים למצב הזה שגם אנחנו בפועל מצליחים להתמודד עם הרע. ברור שגם יום הכיפורים זה יום של יש שעיר ויש שני שעירים, ואנחנו לוקחים את השעיר וזורקים אותו לעזאזל, וככה אנחנו מצליחים להישאר עם השעיר שהוא להשם. גם יום הכיפורים מתמודדים עם המלאק, השעיר זה תמיד עשיו, גם המלאק זה מוזרו של עשיו הרשע, תמצית, הראשית של, של כל הגויים, הראשית גם של, של עשיו, שאנחנו באים להתמודד עם, עם רע שיש בעולם. אז אנחנו מתחילים בעצם באווירה טיפה כביכול קשה קצת, שאנחנו באים לטפל בימים האלה עם החלקים הלא כל כך נעימים של החיים, עם הרע שיש בעולם. והרע הזה שיש בעולם הוא כנראה גם באיזושהי מידה קשור אלינו. יש בספר חרדים, הרי יש מחלוקות גדולות על מצוות זכור, למה בכלל, כן, מה התוכן של מצוות זכור את אשר עשה לך המלאק, את החיוב לקרוא את פרשת זכור. אז יש מחלוקת בסיסית, האם מצוות זכור היא קשורה למצוות המחייה, או שזה מצווה בפני עצמה. כשיש לזה הרבה נפקמינות הלכתיות, אחת הנפקמינות יתאחל לגבי חיוב נשים, שנשים הן לא מחויבות לקיים את מצוות המחייה, אז חלק גדול, אז כן, אז על פי זה גם לא חייבות במצוות הזכור, כן, מה שאומרים בספר החינוך. בכל אופן, מה השיטות האלה שסוברות שמצוות זכור אינן קשורות למצוות המחייה, כלומר, שאתה צריך לזכור לא בגלל שיש לך מצווה למחות, כלומר, השיטות האלה שאמרו שצריכים לזכור כי אתה צריך למחות, אז זה מאוד פשוט. אתה הולך לעשות מלחמה, כדי שהמלחמה שלנו לא תהיה סתם מלחמה, שאנחנו נלחמים סתם ונכנסים לשטף הזה של המלחמה ושוכחים בעצם את המגמה של כל המלחמה שלנו בעמלק, אז קודם כל מחדדים לנו מה הרקע בכלל של המלחמה, לשם המלחמה, ואז גם כשאנחנו נגשים לעשות בפועל את המלחמה, אנחנו עושים את זה כל הזמן עם מתוך הזיכרון הזה, מתוך לשם שמיים הזה. אבל אם מצוות הזכירה היא אינה קשורה לאפשרות למחות, אז יש כמה דעות בראשונים מה המשמעות של מצוות הזכירה. כשניקח עכשיו נזכיר מה שהחרדים אומר, החרדים מביא את הפסיקתא, שבפסיקתא מתואר בעצם המלאק. המלאק הוא כלב שמירה, הוא כלב שהמלך, כן, כתוב בפסיקתא משל למלך שהיה לו פרדס יפה, ועל הפרדס הזה הוא שם כלב לשמור על הפרדס, ובן אוהבו של המלך הוא בא לגנוב מהפרדס, עמד הכלב ונשכו. לימים כשרצה המלך להגיד לבן המלך תזכור שאסור לגנוב, אז במקום להגיד לו תוכחה כזאת ישירה, תזכור שאסור לגנוב, היה אומר לו תזכור שיש כלב, והכלב הוא נושך אותך, הוא נושך רק מי שבא לגנוב. אז זה שהמלאק הוא בחינת הכלב, זה מה שהמדרש מצייר כאן. כן, כביכול זה ככה, שהמלך הוא מלך מלכי המלכים, הפרדס זה העולם של הקדוש ברוך הוא, הדרך הטובה באמת להיכנס לפרדס של הקדוש ברוך הוא, ויש דרך המלך, נכנסים דרך השער, כן, השער נניח זה אדם שנכנס, דרך הדרכות שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו, איך לקחת את העולם, כי לקח טוב נתתי לכם על ידי התורה אפשר לקחת כל דבר בעולם בצורה חיובית, ובן המלך מחליט לא ללכת בדרך המלך, הולך דרך הגדר, רוצה לגנוב, רוצה לקצר את הדרך, ואז בשביל זה הקדוש ברוך הוא שם את המלך בעולם, שהוא תמיד יהיה זה שנושך את ישראל, ושוב מחזיר את ישראל אל דרך המלך, לא לבוא ולבוא דרך הגדר. אז כשהמלך רוצה להגיד אתם צריכים לחזור לדרך המלך, אומר לעם ישראל, תזכרו מה שעשה עליכם המלך, תזכרו את הכלב הזה, אז אל תנסו לגנוב, אל תנסו לקצר דרכים, תמיד תלכו בדרך המלך. כלומר, אז הערך של מצוות זכור זה הערך הזה של של זיכרון, הזיכרון הזה שיש לנו מגע עם הכלב. זאת אומרת שאם אדם לא היה, אם, אבל, כן, אם עם ישראל לא היו עוברים את התחנה הזאת של רפידים, לא היו ידיהם רפים מן התורה, אז יש כלב בעולם, אבל שהוא לא מצליח לתפקד, לא מצליח לעשות שום דבר, כי אף פעם לא נכנסים לגדר מאחורה, הוא נמצא מאחורה, נמצא רחוק מן העין, אף אחד לא שם לב אליו, ואנשים נכנסים בפתח שמותר להיכנס, אז הכלב הזה הוא משועמם, אין לו תפקיד, אין לו שום דבר. ורק כשאנשים לא הולכים בדרך המלך, אז הם מתחילים להרגיש את הכלב. כן, רק אז הכלב מתחיל לנבוח. אז בעצם הזיכרון של הכלב הוא הזיכרון של שגם קודם כל זוכרים שיש כלב בעולם, דבר שני זוכרים שאנחנו לפעמים גורמים או בידינו הדבר, האם הכלב השתלט עלינו או הכלב לא השתלט עלינו. אחת מהשאלות הגדולות, כן.
אז למה להרוג את הכלב? יש לו תפקיד מאוד חשוב. כאילו, תמיד שיהיה מישהו שישמור לנו, שיזכיר לנו, למה המצווה כזאת אומרת שהעולם לא שלם בלי הריגת הכלב?
לפי הפסיקתא דרבי, הפסיקתא הזאת, אז הקדוש ברוך הוא מסובב, שהרי מי יכול לעשות את העולם שלם? אנחנו יכולים לעשות את העולם שלם. כלומר, בן המלך הוא זה היחיד שיכול להיכנס לפרדס דרך הפתח, הכלב תמיד יישאר מאחורה. אז המשמעות של להרוג את הכלב זה שהוא יישאר בלי עבודה. לא, אין לו מה לעשות. אז כבר ברגע שהמלך יראה שאין גנבים בעולם, אז הוא ירוג את הכלב. כל מה שמשקיעים בכלב, כל מה שמשקיעים בכלב הזה, זה כי יש גנבים ברגע.
אנחנו צריכים להרוג אותו, לא?
נכון, אנחנו נזכה להרוג אותו. אנחנו יודעים שהיכולת שלנו לזכות להרוג את הכלב זה רק שכבר יהיה טבוע בנו הטבע הזה שאנחנו לא גנבים. אחד תלוי בשני. כן, בציור של הפסיקתא זה ככה. ייתכן, או זה נכון, אני חדד יותר, שאתה מעיר הערה נכונה, שייתכן שהדרך שלנו לא להיות גנבים זה על ידי זה שאנחנו הורגים את הכלב. כלומר, ההתמודדויות שמציב לנו הכלב הזה, הן התמודדויות שעל כורחנו אנחנו חייבים להפך להיות טובים, ובתהליך ההתמודדות עם הכלב, אז אנחנו מצליחים ככה באמת להפך להיות כאלה שהם, שבאמת כבר לא נצטרך את הכלב הזה. אבל יש כאן באמת, קודם כל, שאלה מאוד גדולה, והיא שאלה שהרבה פעמים אני מתלבט בה, אבל אחד מהדברים החשובים ביותר, כשאדם יש לו איזושהי חולשה, כן, נגיד בא אליי בחור, הרב, יש לי בעיה, אני נכשל בנושא הגניבה, אני אוהב כסף גונף. מה אתה צוחק? אז המצב הוא כזה, שהוא בא אליי, אז אני, אז המצב, בשנייה שהוא בא אליי, המצב הוא ש, שאני כביכול לא גנב, לכן הוא בא אליי, הוא הגנב, והוא הגנב בא אליי ואומר לי, תעשה לי טובה, תוציא אותי מהמצב שאני גנב. הפעולה הראשונה שצריך לעשות זה להגיד לבחור הזה שבא, להגיד לו, תשמע, בוא נגדיר שאתה לא גנב, אלא גם אתה, יש לך חלק באישיות שלך שהוא החלק שקוראים לו נגיד יעקב. ויש לך את הכל, כל יעקב נגיד. ויש לך חלק שהוא בעצם לא שלך. מישהו מבחוץ מנסה להשתלט עליך, לגנוב אותך ולרצות שאתה תגנוב. אז בוא, אני ואתה, בוא נחשוב איך אנחנו נלחמים עם האדם הזר הזה, עם הכלב הזה, עם מישהו שבא מבחוץ ומנסה להפוך אותנו להיות אנשים לא טובים. כלומר, הפעולה הראשונה, או איזושהי דרך מאוד חשובה כשאנחנו באים לטפל בחולשות, זה שאנחנו מנסים לעשות איזשהו נתק בין האישיות של האדם לבין החולשה שהאדם בא ואומר יש. זה לא אתה, אתה לא החולשה. יש אותך ויש את החולשה שרוצה להשתלט עליך, ואנחנו נלחמים כן, באדם הזר הזה ומנסים לדחות אותו. עוד שנייה נשתמש בזה בצורה קצת יותר, נחזור על הרעיון הזה בצורה אחרת. כלומר, בניגוד למה שיוצא בדרך כלל מהבית מדרש שלנו, שיש לנו היצר הרע, הוא לא רע בכלל, ואפשר לטפל בו באהבה ובחיבה, והוא חלק מאיתנו, כי יש בו כוחות טובים. אנחנו בעזרת השם לפנות בוקר נגיע לרעיונות האלה גם, אבל אבל אם לא היום, אז בפורים נגיע לרעיונות האלה, בסעודת פורים נגיע לרעיונות האלה, שבאמת הוא לא כל כך רע, ואין הבדל בין ארור המן לברוך מרדכי, כבר אני זורק רעיון, כן, לקראת הסוף. אז זה אנחנו אוהבים לומר, אבל אנחנו עכשיו אומרים בדיוק הפוך, שהבלבול הזה זה משהו מאוד מסבך את העסק. ייתכן שהדרך הטובה ביותר, בוא נגיד, יש איזה מישהו נודניק שקוראים לו יצר הרע, שתמיד מנסה לגנוב אותנו, מנסה לפתות אותנו, ואנחנו צריכים להתמודד איתו. זה הרבה פעמים הציור הזה של השעיר הזזל. בוא ניתן לו משהו, נזרוק לו עצמות לשעיר הזה, כן, נזרוק משהו לסמאל, כל מיני מדרשים בכיוון כזה של החצנת הרע. מה זאת אומרת החצנת הרע? ציור שהאדם יצייר לו בנפש שהרע הוא משהו חיצוני לו ולא משהו מאישיותו. אז בואו נתחיל, מה זה שבת זכור? מה הרעיון של שבת זכור? איך אנחנו מתחילים בשבת זכור? אז קודם כל, כמו שאנחנו אמרנו, חודש אדר זה חודש שאנחנו מעיזים להתחיל לטפל ברע. ניקח כשם המשלה, לשם המשלה, אני מביא את המשל הזה בגלל שממש השבוע טיפלתי בסיפור כזה. אחד אצלי ביישוב לא עלינו, אחת התגלה לה שהיא חולה במחלה שיש לה גידול ממאיר בגופה. טוב, אז בואו, ומה? והרופאים גילו לה שכבר בעצם 3 שנים היה לה את המחלה הזאת נמצאת אצלה, ועכשיו זה נחשף העסק. עכשיו אנחנו יודעים כזה דבר. הרבה פעמים אדם יודע שיש רע בעולם, שיש לו איזה בעיה. רק מה? הוא במצב כזה שהוא הוא מפחד בכלל לעלות על הוא מפחד להכיר בעובדה שיש רע. כי הוא יודע, אם הוא יכיר בעובדה שיש רע, הוא מת. הוא, אני יודע מה, לא יצליח להתמודד עם הרע הזה. אז בעצם אנחנו אומרים, עד שאנחנו מגיעים לשבת זכור, בכל השנה, הרבה פעמים אנחנו מדמיינים כביכול אין רע. למה אנחנו מדמיינים שאין רע? זה לא נובע מגדולה. אחרי אנחנו נגיע לדמיון שאין רע, אבל דמיון חיובי. אבל כל השנה, זה שאנחנו לא מעיזים לומר שיש רע בעולם, זה נובע מפחד. כי אנחנו מפחדים ברגע שאנחנו נגלה לעצמנו שיש רע בעולם, נשתתק, לא יודע מה לעשות עם עצמנו. אז לכן כל השנה אנחנו אפילו שמים שיש לנו לפעמים סימנים שיש רע בעולם, אנחנו מתעלמים. כאילו אין רע. למה אנחנו יודעים שברגע שאני יודע שיש רע, לא יודע מה לעשות. אבל בנות, כשאתה לא מגדיר שיש רע בעולם, אז אתה, כן, אתה לא יכול לטפל בזה. אז אז הרע יש לו קיום, חי טוב, לא מטפלים בו, לא מתמודדים איתו, נושם להוויה, זה מבסוט, כן? זה מצב שאנחנו בכלל לא מגדירים שיש רע. השלב הראשון, שבת זכור. מה זה שבת זכור? שבת זכור, אנחנו קודם כל חושפים את זה שיש רע בעולם. עכשיו, בוודאי שאדם יכול לחשוף שיש רע בעולם, כי כנראה בחודש אדר כן יש לנו כבר איזשהו ביטחון פנימי, שגם אם אנחנו נדע שיש רע בעולם, נדע מה לעשות איתו. כן, לא נשתתק מזה, נצליח להמשיך לחיות, לשרוד עם זה שיש רע בעולם. אז אדם מגלה שיש רע בעולם, עכשיו כשיש רע בעולם, אחרי שהאדם מגלה שיש רע בעולם, מה יכול לקרות לאדם? כשאדם הגיע למצב כזה שהוא יודע שיש רע בעולם, אז כמו שאנחנו אמרנו, יכול להיות מצב כזה שהאדם ברגע שיש רע בעולם הוא מתחיל להיות מוטרד, לא יכול לתפקד. סיפרתי לילדים שלי את מילת אסתר, אנחנו עוד באמצע. הגענו עכשיו לקטע שהמלך שולח אגרות, ולכל המקומות שמגיעים האגרות, אבן גדול היהודי. אז ציירתי להם, היום קצת תהיה הצגות, ציירתי להם, בעיה, מה כל כך אבן? אז הגיעו אגרות, עוד 12 חודשים. היהודים הולכים, בכל מקום שהיהודים הולכים, הסונאים של היהודים, רק היהודים מתחילים להסתובב בחוץ, הסונאים של היהודים כבר מתחילים לעשות להם פרצופי, ומתחילים להראות להם סימנים, עושים להם ככה, ואומרים להם, עוד 12 אנשים, אנחנו נקלה אתכם! ומכל הכיוונים, ברגע שיש גיבוי מהשלטונות לעשות פוגרומים, אז כל מקום שהיהודי הולך ברחוב, הוא בפחד. מצב של משהו שהיה בתחילת עליית הנאצים, שימח שמם, שהשלטונות נותנים אפשרות לפוגרומים, אז היהודים הולכים בחרדה מתמדת. ובמצב כזה כל יהודי מסתגר, זה מגיע, הוא לא נרדם בלילה בכלל מרוב זה שהוא בפחד, ברעדה מהמצב שיש. עכשיו אנחנו עוברים עוברים לאיזושהי הלכה, כן? ההלכה שחייב אם יש לי בסורים לפוריה עד אליה דעה בין ארור רמן לברוך מרדכי. אז הרמה פוסק ואומר כך, כלומר הרמה עושה איזשהו שילוב שלא ברור איפה הוא כתוב בראשונים, אבל לפי הרמה עבודת הפורים שלנו היא בנויה בצורה כזאת. אדם ישתה טיפה יותר מלימודו, אבל ישתה קצת יין, כי הרי כתוב במגילה ימי משתה ושמחה. זאת אומרת שהצורה של שמחת פורים צריכה להיות בצורה כזאת שיש משתה, משתה זה יין, ולפי הרמ"א בוודאי שבמשתה הזה לא מקיימים עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אז יש ראשונים שאמרו כי לא נפסק הממרה הזאת של רב, אבל הרמ"א לא סובר ככה. הרמ"א סובר נפסק. אז קודם כל צריכים לשתות קצת יין, לא בגלל הממרה של רבה, אלא בגלל שכתוב לי במשתה, וצריכים לשתות יותר מלימודו. עוד מעט אולי אנחנו ננסה להסביר, או כבר עכשיו נסביר. מה הרעיון, למה באמת תקנו בפורים צורת שמחה שהיא משתה? אפשר היה להגיד בצורה הפשוטה ביותר, שכמו שבפסח המצה מזכירה לנו את הנס, אז בפורים שהנס קרה עם היין, כן, כמו שמביא הביאור הלכה, אני חושב בשם אליהו רבה, אז שותים יין, כי זה מזכיר את הנס. ככה מזכירים את הנס. אפשר להגיד משהו יותר מיוחד לפורים. נכון לומר, העניין של המשתה, הוא שזה מגדיר את אופי השמחה. אופי השמחה, שחז"ל אומרים, גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים. זאת אומרת, שהאופי של שמחת פורים צריכה להיות שהאדם שמח עם אחרים. אם כל הימים הטובים באים לבנות את מערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, פורים בא לבנות את המערכת היחסים בינינו לבין עצמנו, וגם שאר מצוות הפורים קשורות לעניין הזה, משלוח מנות, מתנות לעניינים. מה יש פה? כי באמת כשמרדכי בא לטפל ביהודי הרועד בגלות, בשושן הבירה, באלה שנמצאים באבל, אז מה הטיפול הראשון שצריך לעשות? אני זוכר שהיה תחילת ימי האינטיפאדה, אז הגיעו אלינו אנשים שצריכים לחזק את הקהילה, אז אמרו, נו, איך מחזקים את האנשים שלא יפחדו לגור ביישוב? צריך לעשות כינוסים יישוביים, שאנשים לא ירגישו לבד, כן, שאנשים לא יתמודדו לבד, לבד. אז הדבר הראשון זה שפורים צריך להיות מצב כזה שתמיד כשהאדם נמצא ביחד עם אחרים, הוא מרגיש שיותר קל לו להתמודד עם צרות שיש מבחוץ. הוא לא מתמודד לבד, כבר יש לו את החיזוק הזה שביחד, כן, כל החברים ביחד, האדם שהוא נמצא בתוך קהילה, הוא זה עצמו כבר נותן לו כוח. אז פורים זה והייתי אומר העבודה הראשונה של החיזוק של כן, שככה אנחנו בעצם מתחילים להתמודד. ההתמודדות עם הרע היא התמודדות שקודם כל אל תרגיש שאתה לבד צריך להתמודד כל נגד כל החולשות, אלא יש איזשהו כוח ביחד, הביחד הזה נותן כוח להתמודד. הייתי אומר שלפי הגישה הזאת, הערך הגדול של פורים הוא בכך, עם כל הימים הטובים, כן, שבת למשל, או ימים טובים, יש משהו בשבת שבאים ואומרים לבן אדם, תשמע, מגיע שבת, אתה עובר כביכול אטמוספירה, אתה עובר לעולם אחר. שבת אם אין עולם הבא, אז בעצם שבת זה לא המציאות האמיתית שלנו. זה כל, יש שישה ימי מעשה, מגיע שבת, פתאום אתה צריך לשנות את כל המציאות חיים שלך, ואתה עובר לאיזשהו עולם כמוס למעין עולם הבא. ימים טובים גם יש בהם איזושהי בחינה כזאת, שיש איתי מהמסה ויש איתי מהחול, מגיעים ימים טובים, אומרים לנו, אתם עוברים לאטמוספירה אחרת, לאיזושהי רמה אחרת, זה לא החיים הרגילים. אפילו חנוכה, שהוא יום שאין בו איסור מלאכה, אבל מעצם זה שבחנוכה אומרים הלל, באים ואומרים לנו, יש את ההנהגה הטבעית, הדבר הרגיל, ויש... בחנוכה יש לכם השגחה ניסית, כן, יש לכם איזו מדרגה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליכם דרך ניסים, ואתם יכולים כן לקבל השראה עצומה מהימים הגדולים האלה. מה הבעיה בכל הימים האלה? הבעיה בכל הימים האלה שכשעוברת השבת, כן, לכל שבת יש מוצא שבת, לכל יום טוב יש איסרו חג, ולכל כן חנוכה גם נגמר, זאת אומרת, ובאמת אחד מהעבודות הגדולות שצריך לעשות במלווה מלכה ואיסרוחה וכל המקומות האלה, אז זה כתוב בהרבה מקומות שהעבודה הגדולה ביותר זה בסדר, בשבת היינו נחמדים וטובים והיינו באיזושהי אטמוספירה נפלאה, אבל מה זה יכול לתת לנו שישת ימי המעשה? בשביל זה צריכים את המלווה מלכה, שהיא הנקודה של נסות באיזושהי דרך לשאוב מהמעיין של מה שזכינו בשבת לששת ימי המעשה, באיזושהי דרך לשאוב מהחג איסרו חג, איסרו חג לאסור את הימים הרגילים, לקשור את הימים הרגילים לחגים, כן, ככה אמרו. פורים, מעלתו של פורים שלא אומרים בו הלל, מעלתו של פורים שהוא באמת יום חול, שהוא באמת משקף את המציאות, הוא החג הכי מציאותי, כאילו הוא החג שהוא הכי איפה שאנחנו נמצאים באמת, לא ב... לא משהו סגולי שמעביר אותנו לעולמות עליונים, אלא זה יום שבאמת זה איפה שאנחנו נמצאים, זה המדרגה שלנו, ושמה מטפלים בנו, או שמה זה יום כזה שבא לתת לנו במקום שאנחנו נמצאים חיזוק, במקום שאנחנו נמצאים התעלות. וממילא מה שקונים בפורים זה לא איזשהו דבר שיבוא ויפרח ויברח לנו, כי בעצם בפורים אנחנו לא רצים לאיזשהו עולם קסום, בפורים אנחנו נמצאים כביכול בעולם של ההתמודדות, בעולם שיש בו גלות, או כן, אנחנו חשופים לרע מתמודדות, ואנחנו אומרים לנו איך לתפקד במצב כזה, איזה דברים, איזה חיזוקים יש לנו, איזה מדרגות אנחנו יכולים לקמת ביום הזה ולהיות איתם. אחר יש כאלה שמסבירים את הדרך קיבלו ימי החשמורוש, זה נובע מהנקודה הזאת, שבכל עד ימי הפורים, אז תמיד הקבלות של תורה היו קבלות של תורה שבמעמד הסיני בוודאי ככה, אבל גם אפילו לוחות שניים, זה אנחנו נמצאים ביום כיפור, ויום כיפור אנחנו בורחים לממש, זה לא מעין עולם הבא, זה ממש עולם הבא, זה משהו נשגב ועליון, ויש בזה משהו שזה לא המדרגה האמיתית שלנו, ולכן הקבלה היא לא, היא במילה מסוימת מוגדרת קבלה שיש בכפייה. אני לא זוכר בשם מי כותב את זה, זה אחד מספרי החסידות כותב את זה, ובפורים, כיוון שלא מדובר על מדרגות גבוהות, מדובר איפה שאנחנו, אז לכן מה שאנחנו זוכים בפורים יש לזה קיום. אנחנו מתחילים כן, ברמה הזאת. אז השתייה, היכולת בעצם טיפה או לא טיפה או לקבל כוח במציאות שאנחנו נמצאים. אבל הרמה מוסיף עוד משהו, הרמה אומר לא, גם את ההלכה של עד זה לא ידע מקיימים, רק איך מקיימים? אדם ישתה יותר מלימודו ואחרי כן הלך לישון. זה דבר מאוד תמוע. איפה מצאנו שהולכים לעבוד את השם בשינה? אני תמיד בסוכות זה נכון, יש משהו כזה, אבל בסוכות אנחנו נגיע בהסבר השני לזה שזה יהיה דומה לסוכות קצת יותר, אבל בסוכות אומרים לך, אתה נמצא תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא, וכל המציאות שלך היא תחת כנפה של הקדוש ברוך הוא, וכל השירות בסוכה היא כזאת, וגם כשאתה יושן היא ככה, אבל בסוכה זה אין מצווה ללכת לישון. אם אתה יושן בסוכה, גם קיימת מצווה, אבל אין הגדרה כזאת שמצווה ללכת לישון. ולפי הרמה, יש לנו פעם בשנה מצווה ללכת לישון. כן? אין דבר כזה. אני תמיד אומר לרב סושן שאנחנו הולכים בצהריים לפעמים לנוח, יאללה, אתה בא למות, כי באמת שנה, מה זה? זה בזבוז זמן. מה זה שנה? זה בזבוז זמן גמור. כן? אז מה אתה ללכת לישון? עכשיו פה יש לנו מצווה ללכת לישון. בפורים. עוד זה פורים כזה, זה זמני, זמן כזה, חבל בזבז אותו על שנה, לא? כן, זה אחד מהדברים שהכי בני אדם מצטערים, שתו יין ונרדמו, חבל. היה אפשר להגיע לדברים כאלה נפלאים, ואנחנו מבזבזים את הפורים על שינה. אבל הרמ"א אומר ככה, אז מה אני מבין, מה יש בשינה הזאת של הרמ"א? אז נראה לי ככה. קודם כל, אתה יהודי שאתה מפחד מהרע, אדם שגילו לו מחלת, כן, את המחלה הנוראית הזאת, זה, אז הדבר הראשון הוא לא ישן בלילה. הוא לא ישן בלילה. אז הדבר הראשון זה, בוא, פורים נותן את הכוח לישון. יש מצב קטסטרופלי שבן אדם לא נרדם גם. כן, זה מצב נורא להיום שהבן אדם לא נרדם. יש כל מיני מצבים נפשיים שיכולים להיות. יש מצב כזה שבן אדם כל היום יושן, זה ודאי. הוא גם מצב מסוכן, זה אומר שהאדם הזה לא יודע מה, כן, בורח כל הזמן הזה. אבל יש גם מצב שבן אדם לא ישן בכלל, גם זה מצב קטסטרופלי. אומר לנו הרמ"א, תקיים את מצווה לעד הלא ידע בנאום המן ברוך מרדכי. זאת אומרת שלפעמים יש מצב נורא והיום שהאמן משתלט על האווירה, שהרע הוא כל כך כביכול רע, שאתה כבר לא מזדעזע, אתה לא יכול גם לישון. אז אתה צריך טיפול נקות את הראש, לך לישון. ואם אתה מצליח לישון, זה כבר איזשהו טיפול טוב, שאתה בעצם הרע לא משגע אותך, ואתה מצליח לישון. זה דבר אחד. אז זה הרמה אחת של הטיפול שאנחנו מטפלים ברע, קודם כל, שהוא לא... שלפעמים הרמה שותק את הבן אדם, אז אנחנו אומרים לו, בפורים אנחנו במצב הערנות מתחזקים על ידי, החיזוקים ההדדיים, על ידי זה שאנחנו זוכרים את הנס, ואז אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא ורואים את השגחת השם, וגם אנחנו בקלות הולכים לישון ונרדמים טוב, אין לנו שום בעיה. הרמ"א הוא בעצם לקח את דבריו, או פיתח משהו שכתוב ברמב"ם, רק ברמב"ם זה כתוב קצת בצורה אחרת. הרמב"ם כותב שאיך אדם מקיים מצוות עד הלא ידע בנאור המן ברוך מרדכי. אדם הוא כל הפורים הוא שותה, ומתוך שתייתו, ומתוך שישתכר, ירדם. כן, מתוך זה שהוא שותה יין הוא נרדם, כן, נרדם מתוך שתייתו. אז מה אפשר ברמב״ם? כאילו ההבנה של מהי עבודת היום לפי הרמב״ם. אז קודם כל, באמת הערה שממש נראה לי שהיא מתאימה, כלומר שזו הסברה טובה לרמב״ם, השפת אמת, שם בסוגיה אומר, שבעצם הרמב״ם אומר כזה דבר. אין מצווה... אנחנו עוד מעט נגיע לאולי שיש את המצווה הזאת, אבל לפי הרמב״ם הוא רוצה להגיד כזה דבר. אין מצווה לעד לא ידע בן ארור המן ארוך מרדכי. אלא מה כתוב בממרה הזאת של רבא? חייב אילס לבסוני, כל זמן שאתה עוד במצב של ערנות, אתה צריך להמשיך לשתות. כלומר, כל יהודי שנכנס אליך, תשתה את היין. עכשיו תראה, אם אתה כמו הרב קוק, שיש לך דעת גדולה, אז להוציא את הדעת של הרב קוק, לא מספיק לשתות יום אחד, צריך לשתות אולי 20 ימים, אז אולי בסוף יהיה קצת יציאה של הדעת. אז את הכל עוד שאתה ערני, אתה עוד חייב להמשיך לשתות. הדבר היחיד שיכול לפתור אותך, אם אתה נרדם מתוך הערנות הזאת. אז מה זה הנרדם הזה מתוך הערנות? אז אחד מהאחרונים כותב, שהרבא למד את הלביסומי, הוא הביא מהגמרא בבבא בתרא, במסכת בבא בתרא יש בסיפורי רבא בר בר חנה, על שמר בסיפורים, אבל אחד אומר לחברו, בוא אני אראה לך מתי נדבר, והוא ראה אותם שהם גנו ומבסמי, כלומר שוכבים, ומסביר רש"י מה זה שם המבוסמים, שוכבים עם פנים צהובות, שוכבים עם פנים צהובות, כלומר שמחים, שוכבים ומבסוטים מהחיים. בעצם מה זה עבודת היום של פורים? עבודת היום של פורים זה להיות במצב שהאדם נמצא בביתו, הוא שמח וטוב לב, ושותה עם כל אחד, וזה, וגם נרדם ככה, מבסוט מהחיים, עם חיוך על הפנים, מבסוט. זה העניין של פורים. עכשיו, מה החידוש הזה, מה אנחנו, באמת, איזה עבודת השם יש בזה שהאדם מבסוט, וכן, ושותה, ונרדם עם פנים צהובות? החידוש הוא שלמרות שכשאתה הולך ברחוב הגוי עושה לך ככה, וכביכול אתה נמצא במצב של חרדה ובמצב של יש רע בעולם, אתה בעצם מזלזל ברע. כן, זה הציור. המון המון סיפורי חסידים מספרים הציור כן, אחד מהציורים הקלאסיים לרבס, ש איך הם עוברים את חוויית הגלות. אז נאמר, יש סיפור מפורסם מאוד על רבי זושה, שרבי זושה ואחיו רבי ימלך, שהם ישנו ובאו הרעלים, עוד יין יין הזה, והסיפור מספר בצורה כזאת עד מצב כזה שהערלים מרוב יין צח נופלים ונרדמים, ורבי זושה כשהוא רוקד, הוא כל כולו רוקד לשם שמיים, וזה, יש לנו פה ממש, מי שהיה מסתכל מהצד היה חושב איזה הגויים, איזה כיף להם, איך טוב להם, ורבי זושה איזה מסכן דפוק, איך אפשר לפזות אותו, אפשר לשחוק עליו. אבל האמת של החיים, מי שמאמת מסתכל בעומק, חביתום, זה כלפי חוץ נראה שהכל דפוק, אבל אם אתה היית חודר ללב של רבי זושה, הוא נינח, הוא מבסוט, הוא בעצם בבחינה הזאת של צוחק משל צוחק אחרון. ומה הוא? אבל הם צוחקים קצת זה, אבל מי באמת צוחק זה אני. אז זו איזושהי עבודה שהיא ברמה הרבה יותר גבוהה, שאדם אחרי שעבר את שבת זכור וגילה שיש רע בעולם, אז זה לא רק זה שהוא מצליח להמשיך לחיות והוא מצליח להמשיך והוא נרדם בלילה, זה מדרגה אחת. המדרגה יותר גבוהה זה שהאדם עושה לצנות מהרע, עושה צחוק מהרע. מה זה הרע הזה? אין לו קיום, ואני כל כולי מבזה אותו, צוחק עליו, ואני מרגיש שכמה שיש רע בעולם אני מזלזל בו, כן? לא מתייחס אליו בכלל, ואני יכול להרגיש את עצמי מבסוט, ואני, הפנים שלי צהובות, ואין לי שום בעיה. כן, אדם שנגיד גילו לו מחלה נוראית כזאת, והוא אפילו אחרי שגילו לו את המצב, את המחלה, הוא נמצא בעמדה כזאת שהוא מבסוט, זה לא עשה לו שום רושם, הוא יודע מה זה מחלה, מה זה החיים בסך הכל, באותה מידה הייתי יכול מחר למות בתאונת דרכים וזה, וכמו שהמחלה הקדוש ברוך הוא הביא אותה, אפשר להוציא אותה, הוא צוחק מכל הלבושים האלה, כי גם המחלה היא בעצם רק איזשהו לבוש. זה אז זה מדרגה, זה המדרגה שהרמב"ם מדבר עליה, שלפעמים הדרך שלנו להתמודד עם הרע בזה שאתה מזלזל בו, בזה שאתה צוחק עליו. זה היה הרי ויכוח מאוד גדול בין בתוך תנועת המוסר, היו כל מיני שיטות איך להתמודד עם הרע. אז היו שיטות שהיו מתמודדים עם הרע וזה שאתה מתייחס בכבוד ליצר הרע הזה, ואתה עושה את כל החשבונות שלו, ואתה מתחיל לחשוב איך הוא עובד ואיך הוא מתפקד, ואתה מתייחס אליו בהרצה, ואתה עושה בו שיעורים כלליים וזה, ואחרי שאתה מבין טוב טוב את היצר הרע, איך הוא עובד, אתה גם יודע איך אפשר להתמודד איתו, איך אפשר להקיף אותו. זה היה דרך אחת. אבל היו כאלה שאמרו, מה אתה השתגעת? מה אתה כל כך מכבד את יצר הרע הזה? אתה כל כך נותן לו כבוד? אתה כל כך נותן אליו שיעון כלליים? עזוב! זלזל בו! תצחק עליו! כן, תגיד לו, אתה לא, אתה כלומניק, אתה, כן, אין לך שום דבר, מה אתה, יש לך משהו למכור אותה, וזה, וזה לפעמים דרך אחרת איך לטפל עם הרע שיש בעולם. אולי כאן אפשר להוסיף, אנחנו בהמשך אולי, בהמשך אנחנו נגיד את זה בצורה אחרת, אבל עכשיו אפשר היה להוסיף ככה, שהדבר, מה שמיוחד בפורים, זה שאנחנו לוקחים את הכוח שיש, הדבר ה... הכוח שיש לעמלק הוא נאמר כוח הליצנות. כוח לקחת דבר חשוב ובחיוך אחד, כן, להפיל אותו. כן, רואה, עמדת את אורחה, הרותחה, ורותח קובץ. מזלזל ב... כן, באיזשהו דבר גדול. זה הכוח של עמלק, שהוא מכל דבר גדול, בליצנות אחת יכול... לדחות את כל האמירות הגדולות. בפורים אנחנו מתקיפים את הרע עם אותו כלי נשק שהוא משתמש, ואנחנו משתמשים בכוחות של הליצנות, בכוח הזלזול, רק באמת אנחנו מזלזלים לא בדברים הגדולים, מזלזלים במה שכל השנה אנחנו באמת לא נעים לנו, ואנחנו באמת מתייחסים בכבוד לרע. בפורים אנחנו אומרים לו, עזוב, אל תעשה את עצמך, אל תחשיב את עצמך, אתה כלומניק, כן? ועושים לצנות מהרע, כן? כאילו לוקחים, משתמשים באותו כוח שיש לעמלק נגד הכוח של העמלק, כן? כמו תמיד אנחנו אומרים שעם ישראל עושה מלחמה, מלחמה זה דבר נורא והיום. אנחנו, מה אנחנו עושים מלחמה? כל המלחמות של עם ישראל מוגדרות כמלחמה נגד המלחמה. כלומר, אנחנו לוקחים את הנשק של המלחמה, כן, כנגד תופעת המלחמה בעולם. כל המלחמות של עם ישראל זה המלחמה נגד המלחמה. זה דבר גם כאן. בפורים אנחנו לוקחים את הנשק של הרע, שזה נגיד הליצנות, ואנחנו משתמשים בליצנות כנגד הליצנות.